הברית האסטרטגית והיחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית עומדים במבחן לא רק בפורומים דיפלומטיים בינלאומיים, אלא גם בשעת מלחמה, וזה נכון גם לגבי סבבי הלחימה או המבצעים הצבאיים ברצועת עזה. כמעט 5 שנים חלפו מאז מבצע צוק איתן, והיום אנחנו נדבר על השפעת יחסי ישראל לארצות הברית על התנהלות המבצע הזה, בעזרת פרופסור זקי שלום, חוקר בכיר במכון, ומחבר הספר Israel, the United States and the War Against Hamas, July-August 2014, The Special Relationship Under Scrutiny, ובתרגום לעברית, ישראל, ארצות הברית והמלחמה נגד חמאס, יולי-אוגוסט 2014, היחסים המיוחדים במבחן שראה אור ממש בשבועות האחרונים. שלום זקי.
שלום, בוקר טוב.
אז כיצד מהלכי המבצע הושפעו מהשיקולים של וושינגטון לפני, במהלך ובסיום המבצע?
ברמה הכללית אפשר לומר שהעמדה האמריקאית הגבילה את חופש הפעולה של ישראל, הגבילה את חופש התמרון של ישראל, וקשה לדעת מה היה קורה עם את העמדה האחרת, אבל ההנחה שלי שמכיוון שארצות הברית היא בעלת ברית מרכזית של ישראל, ועמדותיה הם נושא מרכזי בשיקולים מדיניים ואסטרטגיים, אין לי ספק שמהלכי המבצע בצורה זו או אחרת הושפעו, רוסנו, ישראל הייתה חייבת להפגין איפוק וחוסר הכרעה של המבצע, ואכן אנחנו יודעים שהמבצע הסתיים בחוסר הכרעה. במידה רבה, אני לא יכול להגיד כמה, במידה רבה אני זוקף את זה לעמדה האמריקאית, המאוד מרסנת, מאוד מגבילה שהפגינה כלפי ישראל במהלך המבצע.
וזה נוגע למדיניות החוץ, או אפילו השקפתו של הנשיא אובמה, או שיש משהו מעבר לנשיא עצמו?
כן, זה בעמדה של הנשיא, כל הממשל הנשיא בא במגמה מפורשת להציב את הנושא הישראלי פלסטיני במרכז ההוויה הבינלאומית, במרכז האג'נדה הבינלאומית, ואפילו היועץ הביטחון למי שלו, ג'ים ג'ונס, אמר שאם היו נותנים לו לנשיא אובמה לבחון, לומר מה הדבר שהיה רוצה, אם היה איזשהו משאלה שהוא רוצה להגשים, אז המשאלה הכי גדולה שלו הייתה פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ככה הוא הדגיש את זה. כן, והנושא כמובן לא רק בצד של, של, של אבו מאזן, אלא גם בצד הפלסטיני, זה השפיע כמובן על, על כיווני הפעולה שלו. כיווני הפעולה שלו יכתיבו מדיניות שלמעשה בפועל, נכון, ארצות הברית הדגישה את זכותה של ישראל להגנה עצמית, לאורך כל המבצע. אבל יחד עם זה היא דרשה דברים שלמעשה לא אפשרו לישראל להגיע להכרעה. למשל, מידתיות, הפעלת כוח מידתית. למשל, אי פגיעה בחפים מפשע. למשל, העובדה שהיא דרשה שקטר וטורקיה יהיו המתפחות בסכסוך בין ישראל לבין החברה, שברור מה העמדות שלהם. כל הדברים האלה כמובן עיצבו או פגעו בחופש התמרות של ישראל, ודעתי גם, כפי שאמרתי מקודם, הם השפיעו על ההכרעה של המבצע או סיומו כפי שהוא הסתיים.
כלומר, זה הוביל להערכת משך המבצע, או ש...
ודאי שהערכת את המבצע, וגם גרם לכך שישראל לא תפעיל את כל הכוח שהם ברשותה. אנחנו יודעים שישראל יש לה כוח להכרעה. אני מניח שגם היו שיקולים ישראלים פנימיים שלא להגיע להכרעה, כמו שעכשיו יש שיקולים שלא למוטט את החמאס. אבל יחד עם זה, העמדה האמריקאית היא גם היוותה שיקול באופן הפעלת הכוח ובעוצמה שלו, בעיקר בעוצמה שלו.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי הפוליטיקה העולמית שמשתקפת במבצע הזה, שגם אותה אתה מנתח במסגרת החיבור. זה נוגע לא רק לארצות הברית וישראל, אלא גם לשחקנים נוספים. חמאס למשל, השחקן המרכזי בזירה העזתית, ולעוד גורמים שהשפיעו גם על ההתנהלות של ישראל וארצות הברית במשך המבצע, וגם על ההשקפה האמריקאית, מדיניות החוץ האמריקאית, ביחס לשינויים הבינלאומיים.
כן, בוודאי, בואו ניקח אירוע, נגיד, אני אומר, מכונה, אפילו טראומטי מבחינת מדינת ישראל. 22 ביולי של אותה שנה, החמאס יורד טיל שמכוון ליהוד, אבל בעצם נופל לא רחוק משדה התעופה, וה-FAA, שירות חברות הטיסות האמריקאיות, מחליט על הפסקת טיסות לישראל. וכמובן שזה דבר כזה, אם זה נמשך יומיים, או אם זה נמשך 3 ימים, 4 ימים, 5 ימים, זה כשלעצמו יכול לסמל ניצחון של החמאס. מדינת ישראל לא סגרה מעולם את מרחב האווירי שלה, אפילו מלחמת יום הכיפורים, שהייתה מלחמה הכי קשה לישראל, לא סגרו את המרחב האווירי, והנה ארגון טרור קטן מצליח לגרום לישראל. הצד האמריקאי ידע שהעמדה האמריקאית בנושא הזה, היא לא רק משפיעה על חברות התעופה האמריקאיות, אלא גם חברות תעופה אירופאית ילכו, כי אם האמריקאים מפסיקים את הטיסות, אז גם האירופאים יפסיקו את הטיסות, וזה בעצם מעין תבוסה של מדינת ישראל. האמריקאים אמרו, זה ארגון עצמאי, אנחנו לא מטפלים בזה. אבל ברגע שהגיע איום ישראלי, שאם זה המצב, אנחנו הולכים בכל הכוח רצועת עזה, תוך שעתיים ה-FAA שינה את עמדתו והודיע על פתיחת הטיסות לישראל. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שארצות הברית, בגלל העוצמה שלה, בגלל האופי המאוד אסרטיבי של ממשל הנשיא אובמה, משפיע לא רק על האמריקאים, אלא כמובן על האירופאים, שממילא עמדתם היא לא אוהדת לישראל, והם ברור שהם, אני חושב שהם עוד יותר קיצוני מהעמדה האמריקאית. לכן האמריקאים היו מודעים לכוח שיש בידם, וכפי שאמרת לך, כן, זה השפיע גם על גם העמדה האירופאית. תן דוגמה, במבצע של 2008-2009, שהיה ברצועת עזה, כל מנהיגי אירופה הגיעו לישראל לתת תמיכה לאהוד אולמרט, מה שלא קרה בצוק איתן. זאת אומרת, ברור שיש פה איזשהו משחק של כוחות שהאמריקאים נתנו בו חלק.
אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה לגבי היחס לחמאס באופן ספציפי. האם היה ניסיון ליצור איזה מין דיאלוג שיעזור לצמצם את האימות, או להוביל לסיום מהיר של המבצע, אולי בניגוד לכוונה הצבאית להנחית על חמאס מעלומה שתוביל להרתעתו?
כן, אמריקאים, אמרתי לך, האמריקאים חשבו שצריך להגיע לדיאלוג, ולכן הם גם ציירו תמונת מצב שבעצם ישראל והחמאס נמצאים על אותו לבל. שתי כוחות.
גם אם הדבר הזה יוביל לעצירת המבצע בשלב הראשוני.
כן, הם דרשו את זה, ואחת הטכניקות שלהם, זאת אומרת, נאמר, הפן המדיני של זה, היה להציב את ישראל והחמאס כשני צדדים על אותו רמה. זאת אומרת, אין פה מצב של צד צודק ונכון, כמו שאנחנו חשבנו, וצד טרור, לא, יש פה שני צדדים שצריכים להידע ביניהם.
ומה בעצם היה מעמד הרשות הפלסטינית בכל הסיפור הזה?
הרשות הפלסטינית, כפי שאני יודע, זה לא קשור לספר, אבל כפי שאני יודע, הם יצאו בעצם מישראל להרחיב את הפגיעה בחמאס. זאת אומרת, העמדה שלהם הייתה די שונה מהעמדה האמריקאית.
והממשל הגיע איתם לאיזה מין קונפליקט בעניין הזה, או שבכלל לא התייחס?
לא, לא, זה לא היה שיקול. אבל הם רצו להגיע להסדר כמה שיותר מהר, ולכן, כפי שאמרתי, הם בחרו בשני צדדים, את טורקיה וקטר, שיהיו מתווכים, שזה ברור שישראל תתקשה לקבל אותם, אבל הנשיא אובמה אמר את זה בזמנו, Israel is not in a position to choose its mediator, זאת אומרת, אנחנו פה כמעט קופים את זה עליכם. רק בשלב מאוחר יותר, כש נתניהו נעמד על הרגליים והיה ברור שפה זה פוגע והופעילו גם ארגונים יהודים וכו', האמריקאים שינו את עמדתם והכניסו את מצרים כגורם מתווך, וזה הביא בעצם בסופו של דבר להסדר כלשהו שנמשך עד השנה האחרונה.
אני רוצה לסיים בשאלה היפותטית שנגזרת ממה שאתה אומר כאן על 2014, והיא נוגעת למציאות חיינו היום. אילו היה מתנהל מבצע דומה כשבבית הלבן יושב דונלד טראמפ, האם זה היה שונה מהותית?
לא, כי אני חושב שההחלטה הישראלית, ההחלטה של הממשלה הנוכחית בישראל, בוא נאמר ככה, שלא למוטט את שלטון חמאס, היא החלטה אסטרטגית ישראלית. היא לא נוגעת לעמדה האמריקאית, היא קשורה, אבל לא, גם לישראל, או נגיד לראש הממשלה הנוכחי, יש אינטרס להשאיר את החמאס על כנו, כי יש לו שיקולים אחרים, שזה דעתו מונע הקמת מדינה פלסטינית, יוצר פירוד בתוך העם הפלסטיני. יש לישראל אינטרס, לישראל הנוכחית, יש אינטרס להשאיר את המשטר הנוכחי ברצועת עזה על כנו. משיקולים אחרים, ולכן זה לא קשור לעמדה האמריקאית. גם אם הייתה חופש פעולה אמריקאי ניתן היה מלא לישראל, דעתי לא הייתה מגיעה, יש לה עניין בהסדרה ולא במיטוט שלטון החמאס.
פרופסור זקי שלום, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.